תודה רבה לך. תגיד להם חנן, אתה עוד לא צריך להחמון. עוד צעד. טוב, בואו נפתח. בגרת אל הרומים, פרק 8, פרק ח', עמוד 290, ועשה חזרה קטנה, נקרא שוב, מפסוק 18 עד 22. אני חוזר, עמוד 290, גרת אל הרומים, פרק 8, פרק ח', מ-18 עד 22. אני אקרא בכל רם. כי אחשוב אשר עינויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להיגלות אלינו. כי הבריאה תערוג ועיניה תלויות להתגלות בני האלוהים. כי נכבשה הבריאה להבל, לא מרצונה. כי למען הכובש אותה אלי תקווה. אשר הבריאה גם היא תשוחרר מעבדות הכיליון אל חירות כבוד בני האלוהים. כי ידענו אשר הבריאה כולה יחד תענך ותכיל עד הנה. אני אעשה חזרה קצרה על מה שלמדו לפני שבועיים ונמשיך הלאה את הפסוקים הבאים. אני מעריך שלא רק אני, חלק מאיתנו אולי פגשנו אנשים שמגדירים את עצמם אתאיסטים, לא מאמינים באלוהים. יש כאלה לצערי גם בארץ שלנו, בהרבה מקומות בעולם, לא מאמינים באלוהים. ואחת הטענות שאני שמעתי, שאנשים חוזרים אליה פעם אחרי פעם, למה אני לא מאמין? לא יכול להיות שאם קיים אלוהים והוא אמור כביכול להיות מושלם, אלוהים אמור להיות מושלם, איך ייתכן שהוא ברא עולם כזה ובריאה כזאת עם כל כך הרבה בעיות וצרות? הבריאה מקולקלת, היא פגומה. א', זאת עובדה, אני מסכים. אז איך זה ייתכן שאלוהים מושלם בורא משהו לא טוב? איך זה יכול להיות? כי אם אנחנו קוראים בסוף פרק א' בבראשית, אתם מכירים את זה בסוף היום השישי, מה אלוהים אמר? הכל טוב מאוד, מצוין, מושלם, זה ברור. אלוהים לא יכול לעשות משהו פחות ממושלם, הוא כזה. אבל עובדה שהבריאה מקולקלת. התשובה לכך בפרק ג', ותודה לאל, אני אומר לכולנו, דבר אלוהים נותן לנו תשובות. אנחנו צריכים להכיר את האמת כדי שנוכל גם לדבר ולהסביר לאנשים. אלוהים לא אשם חלילה. מי אשם? אדם וחווה. הם הפרו את מצוות אלוהים, הם חטאו. אנחנו יודעים את כל המקרה של אדם וחווה, ואנחנו יודעים מה קרה. גם אדם, גם חווה, כוללו, אלוהים קילל אותם. העניש אותם, גירש אותם מגן עדן, והם נועדו למות בגלל החטא שלהם. אבל לא רק הם וכל בני האדם, כפי שאנחנו למדנו בפסוקים האלה, באיגרת אל הרומים פרק ח', הבריאה, העולם הזה, וכל מה שסביב לו נפגע כתוצאה מהחטא. דברים מאוד קשים, מאוד בעייתיים, אני מסכים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל שנה נולדים בעולם שלנו מיליוני תינוקות, אני אבל לא מגזים, עם כל מיני פגמים תורשתיים, לפעמים הם מאוד קשים, מיליונים כל שנה. גם בארץ שלנו מדובר על אלפים של תינוקות שנולדים עם מומים שונים, דברים מאוד לא פשוטים. התינוקות האלה רק נולדו, הם לא עשו כלום, לא הספיקו לחתו, הם תינוקות. חלק מהם מתים תוך זמן קצר, אולי תוך כמה ימים או שבועות. חלק, לפעמים הם ממשיכים הלאה לחיות, והם סובלים כל החיים שלהם. מה, הם אשמים? הם ככה נולדו. אלה דברים מאוד קשים, מאוד קשים. לראות ילד עם שיתוק מוחין או כל עיוור או חירש, דברים נוראים שקורים. סיסיפיבוזיס, תסמונת דאון, ואני לא אתחיל למנות, המון המון בעיות. איך הפגמים האלה? זה בגנים, בתורשה. זה עובר מהורים לילדים, זה קיים, זאת עובדה. ואיך שהזכרנו פעם שעברה, לא רק בבני אדם, כל המחלות והצרות שלא נגמרות. דיברנו על רעידות אדמה קשות. אתם יודעים, היום הרבה בארץ חוששים מרעידת אדמה. לפי הסטטיסטיקה של כמה מאות שנים, רעידת אדמה צפויה בארץ שלנו. מקום קצת מסוכן, מי שיודע, השבר הסורי-אפריקני, לאורך נהר ירדן והלאה, מצפים לרעידת אדמה. מה אנשים יכולים לעשות? מה, ישנו באוהלים? ישנו מחוץ הבית? ותחשבו, פתאום הבית קורס, ואנשים נקברים ומתים, כשהם ממש נקברים תחת הריסות. זה לפעמים לוקח שניות. מי שזוכר את הצונאמי שהיה שם באזור אינדונזיה, זה לא יאומן, תוך רבע שעה, כרבע מיליון בני אדם מתו, רבע שעה. זה לא נתפס מהצונאמי האדיר הזה. ואני לא אתחיל למנות את מה שהסברתי לפני שבועיים, המון המון אסונות וצרות מהטבע בבני אדם, הבריאה מקולקלת, זאת עובדה. ואיך שקראנו בפסוקים האלה, הבריאה עצמה סובלת, היא לא אשמה. מי שאשם זה אדם וחווה. הבריאה סובלת, היא לא רגועה. הכל כל הזמן זז, רוטט, זעזועים מתמידים. הכל פגוע. אבל תודה לאל, אנחנו יודעים ומאמינים שזה לא יימשך לנצח, לא. זה מה שמעודד אותנו. נבין שהמצב הנוכחי הוא זמני. אנחנו מאמינים שמבריאת העולם עברו כ-6,000 שנה. זה לא הרבה זמן בקנה מידה של נצח, כמובן שלא. ואנחנו מאמינים שהתקופה הזאת היא תסיים בקרוב. והבריאה תירגע. הכל יירגע. ויהיה תקופה אחרת לגמרי שאנחנו בכלל לא מכירים. שהעולם הזה יעבור, ומתי זה יקרה, מתי כל המצב הבעייתי הזה, מתי הוא יסתיים, כתוב כאן, שימו לב, פסוק 19, עיניה של הבריאה תלויות להתגלות בני האלוהים. הבריאה מחכה שבני אלוהים יתגלו. הזכרתי את זה פעם שעברה, אני אחזור בקצרה. מי זה בני אלוהים? אנחנו, המאמינים והמאמינות. אנחנו נקראים גם בני אלוהים, גם המלאכים נקראים בני אלוהים. בהקשר הזה מדובר עלינו בני אלוהים. כשאנחנו נתגלה, הבריאה תרפא, הכל יירגע. מה זה התגלות הזאת? אני אסגיר שוב בקצרה, אחר כך אני ארחיב. אנחנו מאמינים בכל ליבנו. שלא רחוק היום, לפי כל המציאות בעולם, במיוחד ההידרדרות המוסרית שהיא מאוד מאוד קשה, כיוון שאני אדם יותר מבוגר, אני אומר לכם בגילוי לב, ברור לי שהצעירים והצעירות הם לא מבינים על מה אני מדבר. הם לא מבינים, אלה בשנות ה-20. אני אומר לכם, כשאני הייתי בשנות ה-20, לפני כ-45-50 שנה, היה עולם אחר. היה עולם אחר, אני אומר לכם, זאת עובדה, אתם לא מסוגלים להבין את זה. ומה שקורה היום, אני לפעמים מרגיש שאני חי בעולם אחר. אני לא קולט את המציאות הזאת. תוך כמה, 30-40 שנה, למה הגענו? לא רק בארץ, בכל העולם. הידרדרות מוסרית קשה. אני לא מדבר על כל יתר הדברים שקורים. מצב מאוד מאוד בעייתי. ואנחנו מאמינים שלא ירחק היום שתהיה ההילקחות. באנגלית זה נקרא the rapture. היא לקחות. אני לא אעבור על הפסוקים האלה, מי שלא מכיר, תפתחו בראשונה לתסלוני כפרק ד' בפסוקים האחרונים, תעברו לקטע, אני לא אתעכב עליו. אנחנו מאמינים שישוע יבוא מהשמיים לכדור הארץ, ואז מה יקרה? תהיה תקומת המתים הצדיקים. כל אלה שהאמינו בישוע ומתו, הם יקומו לתחייה, המתים יקומו ראשונה. ומיד אחריהם, אלה שהם בחיים, אני לא יודע אם אני אזכה לזה, אני לא יודע. אולי הצעירים כן, אני לא יודע. החיים, המאמינים החיים, הם ילקחו, יצטרפו אליהם לשמיים. ומה יקרה ברגע הזה? איך שכתוב בראשונה לקורינתים פרק 15, פולוס מדבר על התחלפות. התקומה זה לא לקבל את הגוף הזה. הגוף הזה הוא גוף זמני, בשר ודם, הוא לא יכול לרשת את הנצח. אנחנו נקבל גוף רוחני, זה גוף נצחי, גוף מושלם, ללא מחלות, ללא מוות. שוב, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה, זה לנצח. ואנחנו נלקח לשמיים, לחתונת עשה, ואני לא ארחיב שוב על הדברים האלה. ולאחר כמה שנים, אנחנו נרד עם ישוע לעולם הזה. אנחנו נתגלה עם ישוע המשיח בעולם כאן. להתחיל את התקופה של אלף השנים, מה שקרה מילניום, שבהם ישוע ימשול בעולם, והבריאה תרפא מכל המחלות שלה. תקופה חדשה לחלוטין. שהייתי מבקש אחרי הקדמה הזאת, אנחנו נרחיב קצת בפסוק 20 ונקרא 23 עד 25 לגבי הערב. ולא זאת בלבד, כי גם אנחנו, אף אם יש לנו ביקורי הרוח, נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גביעתנו, כי נשענו בתקווה. אך התקווה נראה לעיניים איננה תקווה, כך ייחל איש לדבר אשר רואה. אבל אם נקווה לאשר לא ראינו, נחכה לו בסבלנות. בתחילה חשבתי לעבור עד סוף הקטע, עד סוף פסוק 27, אבל החלטתי שיש הרבה על מה לדבר כאן. אז בואו, אנחנו לא ממהרים, תודה להם. נקוראים פסוק 23, יש לנו ביקורי הרוח. אתם מה זה? בכור? זה הראשון. זה בכור. כמו ביקורים בשבועות מביאים את היבול הראשון לבית המקדש, חג הביקורים, אתם יודעים. בכור זה ראשון. לנו המאמינים יש ביקורי הרוח. איך להבין? על איזה רוח מדובר? אני חושב זה ברור. לרוח הקודש. אני לא מכיר רוח אחרת. מה ניתן לנו? רוח הקודש. תודה לאל. עכשיו, בעולם הזה, בגוף הזה, תודה לאל, יש לנו את הדבר הכי חשוב והכי יקר, זה רוח הקודש. זה הדבר הראשון, הבכור, שניתן לנו המאמינים בעולם הזה, בעקבות אמונתנו בישוע המשיח. אבל, האם מה שאלוהים נותן לנו זה שלם? התשובה היא לא. עדיין לא. זה ההתחלה, הראשון, הברכה הראשונה. לצערי נורא, כפי שלמדנו ב... בתאים הקודמים, אנחנו עדיין בעולם הזה חיים בגוף מאוד בעייתי, גוף מוות, גוף שהנטייה הטבעית שלו, מה שכה ברירת המחדל, זה לחתו, גוף מוות. איך פולוס אמר בסוף פרק זין? מי יצילני מגוף המוות הזה? הגוף הזה מאוד בעייתי, זאת עובדה. הוא מושך אותנו למטה, להרחיק אותנו מאלוהים כל הזמן. ובאותו זמן יש לנו את רוח הקודש. תודה להם. רוח הקודש נותן לנו את הכוח ואת היכולת לחיות את החיים המשיכים למרות הטבע החוטא שלנו. זה הגדולה של האמונה. אבל זה ההתחלה רק. ומה אנחנו גם למה אנחנו מחכים? הוא אומר כאן פולוס מאוד יפה, שימו לב, בהמשך הפסוק. אנחנו ש... פסוק 23, אנחנו נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גביעתנו. אנחנו, תודה לאל, זוכים להיות בנים ובנות של אבינו שבשמיים. ואלוהים מאמץ אותנו לבנים ובנות שלו. אני מזכיר לכם, לאלוהים יש רק בן אחד מקורי שבא ממנו ישוע המשיח. כי חואב אלוהים את העולם, עד אשר נתן את בנו יחידו, למען לא יובד כל המאמינו. אותנו, אלוהים מאמץ אליו, כבנים ובנות עם כל הזכויות. יום אחד, כפי שלמדנו גם, אתם זוכרים, פסוק 17, אנחנו גם נירש את כל ההבטחות שאלוהים מבטיח לנו. אחד הדברים שאלוהים רוצה לתת לנו זה גוף חדש. לפדות את הגוף הזה. מה זה לפדות? להציל אותו. הגוף הזה, אמרתי, הוא בעייתי. אנחנו מחכים ליום שבו נשתחרר מהגוף הזה. זה גאולה נפלאה. כשזה יקרה, יותר לא יהיה חטא. יותר לא תהיה מלחמה. כל הדברים מלו היסטוריה, זה עבר משהו אחר לגמרי. פקדות גבייתנו. גם הבריאה מייחלת לזה שאנחנו ניגאל, נשתחרר מגוף המוות הזה. איזה תקווה מדהימה יש לנו. ומתי אמרתי הדבר הזה יקרה? בהילקחות. בהילקחות כל המאמינים, המאמינות אמיתיים יקבלו את הגוף החדש הרוחני, ואז החיים, הם ישתחררו מגוף הזה, יקבלו את הגוף החדש. אני יודע, אני גם הייתי צעיר כמובן, כמו כל אחד. אני, ברור לי לגמרי, שבחורים ובחורות צעירים, אני מעריך שהפסוק הזה פחות מדבר אליהם. כך אני מעריך. פחות, עבורי זה פחות דיבר אליי שהייתי צעיר. למה? אנשים צעירים, טוב להם. הם בריאים וחזקים, מתפקדים. אין שום בעיה. אבל אני יכול לגלות לכם סוד. עם השנים מתחילות הבעיות, לא יעזור כלום. לכולם. לאט לאט. נכון? גם מקסימן, אין עם הראש, הוא מתחיל להרגיש את זה. עוד לא בגיל שלי, אבל זה קורה. אל תדאגו, זה יבוא. מתחילות בעיות. אני לא מכיר כמעט אנשים מעל גיל 70 שהם בריאים לגמרי בלי שום בעיה, בלי שום תרופה, ולא הולכים לשום רופא. אני כמעט לא מכיר. מה נעשה? זה המציאות שלנו. ואני חושב על אחת כמו אלנה, לדוגמה, היא מעל גיל 90, כבר כמה, 92-3 מלי, והיא כבר מת סקנה. יש לה סרטן עכשיו, ואני לא יודע כמה נשאר לה לחיות. הגוף שלה פגוע. מה נשאר לה לקוות? להשתחרר מהגוף הזה. היא הולכת למות. וכל אנשים מסכנים שלקראת סיום החיים, גמרנו. הגוף הזה בוגד בנו, הוא מכשיל אותנו, הוא חלש. אנחנו לא יכולים לתפקד איתו. אמא שלי, שהייתה קרוב לגיל 90, מה היא עשתה? היא שכבה במיטה כל הזמן, לא יכלה לזוז. לא יכלה לאכול. אדם באמת, הוא נגמר. הוא אומר את זה פה, אתה נמצא כאילו במצב של ביזיון, אתה חסר אונים, מחכה למוות. אנחנו לא מחכים למוות. אנחנו מחכים לקבל את הגוף החדש. ואני אשאל אתכם שאלה קטנה, לדורי קצת בקיאות. איפה כתוב בברית החדשה שאנחנו נתגלה יחד עם ישוע כשהוא יתגלה לעולם? איפה זה כתוב? אני לא סתם שואל. איפה זה כתוב? כתוב כאן פדות גבירתנו, התגלות בני האלוהים. איפה זה כתוב? מה אני ממציא? כל דבר שאני אומר, אני חייב לבסס על הכתובים. איפה זה כתוב? בברית החדשה. אתם שותקים, אה? בואו נראה לכם, א', זה כתוב בכמה מקומות. אני אראה לכם את המקום של הבנתי, הוא הכי ברור, זה חד משמעית. תפתחו בבקשה רגע, באיגרת של פולוס לקולסים, כדאי לסמן את זה בברית חדשה, באיגרת של פולוס לקולסים, פרק ג', תראו כמה זה ברור, עמוד 375, ונקרא רק את פסוק 4. קולסים, ג' פסוק 4, שימו לב מה כתוב כאן בדיוק. בעת היגלות המשיח אשר הוא חייכם, אני מקווה שכל אחד מאיתנו ישוע הוא החיים שלו, מה הוא אומר? כשהוא יגלה, גם אתם תגלו עמו בכבוד. חד משמעית. כשישוע יבוא לעולם עם הכבוד, התפארת שלו, כמלך המלכים, אדון האדונים, אנחנו נרד איתו מהשמיים עם הגוף החדש, גוף הכבוד, באנגלית קוראים לזה glorified body, אתם יודעים, גוף כבוד, לא גוף כזה, נרד איתו בחזרה לכדור הארץ. ואז תתחיל תקופת 1,000 השנים, שבהם ימשול בעולם, ואיך שהזכרתי פעם שעברה, זו תהיה תקופה שהיום היא נראית כמו חלום. איזה שפע כלכלי. יותר לא ילכו לצבא, לא הם מלחמות. דעת אלוהים בכל מקום, עולם אחר לגמרי. ואני אומר לכולנו, למרות המתיחות עכשיו בעזה וכל המציאות שאנחנו חיים בה, כל הזמן יש בעיות והתקלויות וקשיים ביטחוניים אלה או אחרים, כל הזמן, בארץ שלנו, זה לא נרגע. אני מציע לא להסתכל על המציאות. המציאות הזאת תסתיים, אנחנו בטוחים בה. להסתכל קדימה, לפנינו עומדת תקופה מדהימה, כשישוע ימשול בעולם 1,000 שנים, מה שקרה בעברית ימות המשיח. אין, זה המצב האידיאלי עבור בני האדם. אני מזכיר לכולנו, זה רק תקדים קטן על חשבון חיי הנצח. ירושלים החדשה שבה אנחנו נשכון לנצח. לכן הבריאה מחכה לזמן שאנחנו נתגלה וגם היא תרגע. בואו נתקדם הלאה. אני חוזר לגרת אל הרומים, פרק 8, פסוק 24. אני אתחיל תחילת הפסוק. כי נושענו בתקווה. אם אני אקרא את סוף הפסוק ושוב אני אחזור, לראות את ההקשר. כי נושענו בתקווה. אך התקווה נראה לעיניים, איננה תקווה. כך יאחל איש לדבר שהוא רואה. בואו נתחיל תחילת הפסוק, זה ממש קטע מעניין. מה הוא אומר כאן? נושענו בתקווה. מי שיכול להסביר לי מה המשמעות? שתי מילים. נושענו בתקווה. למה הכוונה? ואני אקשה. נושענו זה בלשון עבר או לשון עתיד. מה דעתכם? יודעים עברית, נכון? מה זה? עבר. אגב, יש תרגומים, בדקתי באנגלית. אפשר גם להתייחס זה בלשון הווה, בטח שלא עתיד. נושענו, ככלל, זה יכול להיות בעבר או שעדיין אנחנו נושעים, זה לא קשור לעתיד. התקווה קשורה לעבר או לעתיד? תקווה. למה? ברור של העתיד. אז רק אנחנו נושענו בעבר בגלל התקווה לעתיד? כאילו, בצורה פשוטה שקוראים את שתי המילים אלא, מה קורה כאן? האם התקווה שלנו כביכול מושיעה אותנו? למה הכוונה? שאלה מה, אתם יודעים, האם אנחנו נושאים באמונה, אני שואל, מה דעתכם? כן או לא? כמובן, באמונה נושאנו באפסים פרק ב', נושאים, פה מדובר כאילו על התקווה, כביכול שהתקווה שלנו לעתיד מושיעה אותנו, למה הכוונה? אז בואו נראה לכם, בואו קצת נתעמק כדי להבין על מה מדובר כאן. אם אפשר לכבוד בבקשה את האור, אני אודה לכם. בואו, הכנתי משהו קטן. ותשימו לב. אני עכשיו שואל שאלה בעיניי מאוד מאוד עקרונית, שהיא מאוד חשובה עבורנו כמאמינים. אני חושב שכולנו מסכימים שהדבר הכי חשוב עבורנו זאת הישועה שלנו. להיוושע מהחטא, מהמוות ומאש גיהנום. מה יותר מזה? והשאלה שאני שואל, האם הישועה שיש לכל מאמין היא מאורע חד פעמי, או שזה תהליך מתמשך? להבנתי זאת שאלה מאוד עקרונית. אני פגשתי לא פעם מאמינים מאמינות, מישהו אמר לי, שמע, נושעתי לפני 10 שנים. לא. או מישהו יכול אומר, אתה יודע מה, נושעתי בגיל 14. אתם מכירים את הניסוח הזה. אז מישהו אומר דברים כאלה, אולי זה משתמע שלפני 10 שנים הוא נושע וזהו זה. הכל, הוא נושע. או אחד שבגיל 14 הוא נושע וזהו, הוא נושע. כאילו אולי שזה מאורע חד פעמי, שאין לו המשך. הוא נושע אז גמרנו. אז זאת שאלה מאוד עקרונית. וזאת השאלה, האם זה משהו חד פעמי או דבר שמתמשך? כרגיל, אנחנו כמובן עוברים לכתבי הקודש. ותאר תראו מה התשובה היא חד משמעית. חשוב שנבין את זה. יש לזה השלכות גדולות כמובן. בואו נסתכל. האם זה נכון שמאמינים נושעים בעבר, כל אחד מאיתנו נושע בעבר? האם אני יכול להגיד שאני בגיל 21 נושעתי, אני יכול להגיד את זה, מה דעתכם? התשובה היא כן, כן. אפשר להגיד על מאמינים אמיתיים, אני מדגיש שהם נושעו בעבר. בואו אני אראה לכם כמה פסוקים. באפסים ב' 8, שימו לב. בחסד נושעתם, בחסד אלוהים כמובן, על ידי האמונה, כאן דעה לאמונה, אחר כך נגיע לתקווה. ולא מידכם הייתה הזאת, כי מתת אלוהים. אתם נושעים. נושעתם בחסד אלוהים, בעבר. ברור. הלאה. בשנייה תימותיוס א' 9. הוא הושיענו. בעבר הוא הושיע אותנו, בעבר. לכן אנחנו נושעים. הוא קראנו בקריאה קדושה. אגב, נשים את זה באתר שלנו, מי שרוצה את כל הפסוקים, אני לא רוצה להתעכב יותר מזה. הלאה. בטיטוס ג' 5. אז לא בגלל מעשה הצדקה אשר עשינו, הושיע אותנו. לא שאנחנו צדיקים גדולים, אלא בחסדו הוא הושיע, הכל בעבר. שימו לב, מדובר על ישועה כדבר שקרה בעבר. יש גם פסוקים נוספים. אני לא אעלה אתכם. האם אפשר להגיד על אדם שהוא נושע בהווה? מה דעתכם? כמובן, כמובן. אני מקווה שכל המאמינים האמיתיים שבנו, אני מרגיש האמיתיים, הם נושעים. בואו נראה לכם כמה פסוקים בעובד. במעשה השכים א' 47. והאדון, כמובן ישוע, הוסיף יום יום על העדה את הנושעים. כל יום נושעו עוד ועוד אנשים. זה תהליך של הווה מתמשך. אנשים האמינו ונושעו כשזה קורה בלשון הווה. בראשונה לקורינתים א' 18. שימו לב. כי דבר הצו שיחלוטו לעובדים, אבל לנו הנושעים, אלה שעכשיו הם נושעים, בהווה, מה זה? גבורת אלוהים. בהווה, חד משמעית. הלאה. בפיליפים ב' 12, תיגעו, תתאמצו, בתשועת נפשותיכם, בהירה ובירדה. יש לכם ישוע, נכון? אבל מה, תתאמצו מאוד מאוד לשמור על הישוע שיש לכם עכשיו. בהירה ובירדה. האם הישועה קשורה גם לעתיד? זאת גם שאלה. דיברנו על העבר, מה אתם אומרים? כמובן. שלא נתבלבל. שזה שלו דבר אלוהים, בואו תראו. עתיד. מתי יהוד 22, ישוע אומר חד משמעית. ואיתם שנואים לכל אדם למען שמי. אבל מי שמחכה עד את קץ, עד הסוף, הקץ זה הבקנה קץ הימים, הוא יבשע. רק מי שמחכה עד הקץ, הוא יבשע. אני יכול לומר בלי להתחכם, שמי שלא יחכה עד הקץ, הוא לא יבשע. זה מה שישוע אומר. בדרך השלילה, זה ברור, אני חושב. הלאה. ברומים, פרק 13, תראו איזה פסוק מעניין. אנחנו נגיע את זה יותר מאוחר בלימוד של האיגרת. הוא אומר ככה. ישועתנו קרובה אתה מהיום אשר באנו להאמין. איזה דבר מעניין. כשאדם מתחיל להאמין, אחד דבר אנשים צעירים, הישועה שלהם עדיין רחוקה. כל יום שעובר באמונה, מקרב את המאמין והמאמינה לישועה. זה מה שאומר כאן. היא עכשיו יותר קרובה, למה? עברו כבר כמה שנים, עכשיו יותר קרובים. וברור לי שמאמינים, מאמינות, מבוגרים, זקנים, באמת אמיתיים, הם מאוד קרובים לישועה השלמה שלהם, כמובן. תראו עוד מקום נוסף, ראשונה פטרוס א' 5. הנשמרים בעוז אלוהים על יד האמונה לתשועה העתידה להיגלות בעת קץ. מי שחושב בטעות שהישועה היא שלמה אז הוא טועה. לא. הישועה עכשיו היא חלקית, היא לא שלמה. חשוב להבין את האמת הזאת. פה הוא מדבר כאן. מתי ישועה תושלם? בקץ. מתי אתם יודעים? כשנקבל את הגוף הרוחני החדש, גמרנו. מי שיזכה לזה, ישועתו שלמה. כרגע הישועה לא שלמה. שוב, אמרתי, אנחנו חיים עדיין עם גוף חוטא, אנחנו בבעיה, אנחנו בתהליך. עוד מקום אחד, בראשונה לקורינטים, פרק 15, פסוק 1, פסוקים 1 ו-2. שימו לב. ואני אחי הודיעכם את הבשורה. אני לא כותב את הכל. אשר גם תבשעו בה. הוא מדבר על העתיד. אתם תיוושעו. מה התנאי? אם תחזיקו בדבר אשר בישרתי אתכם, ישוע על תנאי. אך אם לא, אם לא תחזיקו, לשווא האמנתם. אני חושב שהדברים ברורים. מאוד פשוט, יש עוד הרבה פסוקים. המסקנה היא חד משמעית. שימו לב. ישועה היא לא מאורה חד פעמי, בשום פנים ואופן לא. מי שאומר את זה הוא לא מכיר את הכתובים, זה לא נכון. היא תהליך. מתי התהליך הזה מתחיל? פשוט מאוד. כשמאמין, אדם, מחליט לשוב בתשובה אמיתית, שהוא מחליט לעשות זה, מרצונו החופשי. ישוע מוליד אותו מלמעלה, נותן לו את רוח הקודש, תובל אותו ברוח הקודש. האדם הזה ממשיך ומתמיד חיים קדושים וטהורים, ככה הוא חי, והוא מחזיק באמונה עד הסוף, הוא יבשע. מי שלא יחזיק עד הסוף, הוא לא יבשע. מי שרוצה לחיות באשליה, שיחיה באשליה. זאת האמת. ולכן, חובתו של כל אחד מאיתנו להחזיק בישועה בכל כוחנו. איך הוא אומר? ביראה ובירדה. חזון יוחנן שם הוא אומר, יוחנן השליח, להחזיק, איך אומר על הכתר שם, תזכירו לי שנייה, בכל העם, החזק באשר לך, תחזיק בזה, למה לא ייקח איש את נזרחה. תחזיק! זה דורש מאיתנו מאמץ, תקשיבו, החיים ממשיכים זה מאמץ שלא נפסק, זה מלחמה רוחנית. מי שממשיך הלאה ונאמן עד הסוף, הוא יבשע. רק הוא או היא יזכו לקבל את כתר חיים הנצחיים. ואנחנו יכולים להבין בביטחון לצערנו, שרוב אלה בעולם היום שקיימים בימינו, טוענים שהם מאמינים בישוע, אבל הם לא מאמינים אמיתיים, הם לא יבשעו. מאוד מאוד עצוב. רבים מקווים, מעטים הנבחרים, מעטים יבשעו, שלא תהני הבנות, מעטים. טוב, אני תרב יבור הלאה. נחזור רגע עכשיו, שוב רומים פרק ח', רק להתחלת הביטוי שהזכרתי מקודם, פסוק 24, כן? נושנו בתקווה. ונסביר למה הכוונה. א', אמרתי, זה תהליך שמתמשך. והישועה שלנו קשורה גם, התקווה שלנו קשורה בישועה שלנו. בואו אני אראה לכם עכשיו, כי נושנו בתקווה, זה אולי משתמע, אולי כביכול שהתקווה מושיעה אותנו, לא זאת הכוונה, לא. ובואו אני אראה לכם. בראשונה תסוניק, פרק פסוק 8, תשימו לב, זה פשוט יותר ברור, אותו רעיון. ואנחנו בני היום ננזרנה וילבש את שריון האמונה והאהבה וחכובה את תקוות הישועה. פה לדעתי זה יותר ברור. שומע, נושנו בתקווה, הכוונה שיש לנו את התקווה להיוושע. פה זה יותר ברור, אפשר להתבלבל. לא פעם הכתובים, צריך להבין מה הכוונה, לבדוק מקומות נוספים. כלומר, מאמינים, מאמינות אמיתיים, יש להם את התקווה שהם יבשעו. הם יבשעו. אמרתי, כלומר, שהישועה תושלם, כמו שאמרנו מקודם. עכשיו, יש את הישועה, היא תושלם. זאת התקווה. הלאה, תראו, בטיטוס א' 2, אותו רעיון, הוא מדבר על תקוות חיי העולם. אני מקווה שכולנו יש לנו את התקווה שנחיה לנצח. אנחנו מקווים לכך שזה יקרה. לנצח, לא עד גיל 120. הלאה. בראשונה תימותיוס א' 1, מדובר שהתקווה שלנו זה ישוע המשיח. הוא התקווה שלנו. כפי שהוא מת וקם לתחייה, גם אנחנו נקום לתחייה. זאת התקווה שלנו. התקווה שלנו מבוססת על האמונה בישוע. אנחנו מאמינים בו כבן האלוהים שבא לעולם, חי, נצלה ומת, וקם לתחייה. ועכשיו הוא יושב לימין האב, שולט על כל העולם, על כל היקום. כלומר, התקווה שלנו היא לא סתם תקווה באוויר, היא תקווה מבוססת על מה? על רוח הקודש שניתן לנו, תודה לאל, דיברנו מקודם ביקורי הרוח, רוח הקודש. אני אומר לכם חד משמעית, מי שלא נטבל ברוח הקודש, אין לו ולא יכולה להיות לו תקוות הישועה. לא יעזור לו שום דבר. אני אמרתי, הייתי גם במצב הזה, סיפרתי, אני לא רוצה להיזכר, אני מכיר את זה מצוין. אין כזה דבר. תקוות הישועה, אם תרצו, נקרא זה, ביטחון הישועה, ניתן לנו אך ורק על ידי רוח הקודש. אני מסכים, גם לפי ההבטחות שיש בברית חדשה, כמובן, אנחנו מאמינים בזה. זאת הציפייה שלנו, התקווה שלנו. למה אני מדגיש את הנושא של התקווה? אני אשאל שאלה, האם תקווה ואמונה זה אותו דבר או דברים שונים? מה דעתכם? אני לא סתם שואל את השאלות האלה. מה דעת? זה אותו דבר או דברים שונים? אלה דברים שונים. אם תקראו בראשונה לקוראים מפרק י"ג, פרק אהבה, מדובר התקווה, האמונה, והאהבה יישארו לנצח. אתם זוכרים את זה? הוא עושה הבחנה שמה בין האמונה לבין התקווה. אלה שני דברים שונים. זה לא אותו הדבר. אני כן מסכים ששניהם קשורים אחד בשני, ואני מאוד נזהר, כי חשבתי על זה הרבה, דתי מאוד מאוד קשה לנסות להגדיר בצורה מדויקת מה ההבדל בין האמונה לבין התקווה, הן משולבות אחת בשנייה. אני אזכיר למה למדנו בפרק האמונה, בהגיעת לעברים, פרק 13. שימו לב, מה זה אמונה? חוסן הביטחון במקווה. אני אחזור. האמונה זה חוסן, זה ביטחון. חוסן הביטחון במקווה, במה שאתה מקווה. כלומר, מאמין אמיתי שמקווה, כמו כאן, שהישועה תושלם, הוא מקווה את זה מתוך אמונה, הוא מאמין שזה יקרה, והוא מצפה שזה יקרה. איך הוא מצפה לכך? בביטחון מושלם של 100% זה יקרה. זאת התקווה שמדובר עליה כאן. למה אני מדגיש את זה? אנחנו בחיי היום-יום משתמשים הרבה פעמים במושג אני מקווה. אתם יודעים, זאת עובדה. מישהו יש לו איזה מבחן, הוא יושב, לומד, מה הוא אומר? אני מקווה להצליח. האם הוא בטוח שיצליח? לא. הוא מקווה להצליח. הוא למד, השתדל הכל, אבל מי יודע, עלול להיקשן חלילה. לגבי דברים אחרים, התקוות של בני אדם, הן לא תקוות מוחלטות. איך אפשר, איך אתה יכול לדעת מה יהיה מחר? הייתי אומר, בעברית קוראים זה משאלת הלב. Wishful thinking באנגלית, משאלת הלב. אדם מקווה להתחתן, מקווה לקנות בית, מקווה לעבודה טובה, מקווה להיות בריא, מה שאתם רוצים. האם בטוח זה יקרה? התשובה היא לא. לא, הלוואי שכן, לא בטוח. אצלנו זה משהו אחר לגמרי. אני רוצה להדגיש את זה. תקוות הישועה, תקוות חיי העולם, זה משהו בטוח ב100% בזכות רוח הקודש שבאנו. אין בכלל ספק בכלל. הייתי אומר זה בגדר ידיעה, כמו עובדה, זה יקרה. ולכן, שימו לב, כמה התקווה הזאת היא חשובה. התקווה. ושימו לב פסוק הבא, וזה אני אסיים. אני חוזר שוב לרומים פרק 8, פסוק 25. אבל אם נקווה לאשר לא ראינו, נחכה לו בסבלנות. אדם שרואה משהו, איך שהיה לו פסוק קודם, הוא לא צריך לקוות לו. תראו לכם שאני, שהייתי צעיר, למדתי קצת לנגן על פסנתר, ומאוד קיוויתי שיום אחד היה לי פסנתר. פסנתר אמיתי, לא כזה משהו קטן, צעצוע. הנה, אתם רואים? קיבלתי פסנתר. לא הרבה כסף. האם אני עכשיו צריך להמשיך לקוות לפסנתר? מה דעתכם? אני לא צריך עוד פסנתר. הנה, יש לי פסנתר, גמרנו. התקווה נגמרה. למה? יש את זה, אני רואה את זה, זה עובדה, זה מציאות, זה קיים כאן. תודה לאל. אדם מאוד חולה, מחלה סופנית, יש כאלה מצבים, ואין תרופה למחלה. מה לעשות? קוראים דברים כאלה. אלא מה? מסתבר שניתן הרבה כסף למחקר, ויש קבוצה של מדענים ורופאים שחוקרים את המחלה ומנסים למצוא תרופה למחלה. למצוא תרופה. היום אתם, בסך הכל יש התקדמות מאוד רבה מבחינה טכנולוגית וכך הלאה. זאת עובדה. כל הזמן מגלים עוד דברים. אומרים לבנאדם, תשמע, חוקרים את הנושא הזה עם המון כסף, המון משאבים. בינתיים, עוד לפני התרופה שיכולה להציל חיים, אתה צריך להקפיד מאוד על התזונה שלך, לא לאכול מה שאתה רוצה, ולעשות כל יום פעילות גופנית, מתוך תקווה שתימצא תרופה. מה דעתכם? בן אדם כזה ישתדל להקפיד על התזונה ועל הפעילות הגופנית? איזה שאלה יש לו ברירה? הוא יעשה כל מה שהוא יכול, הוא מקווה שתימצא תרופה. מי יודע, אולי עוד כמה חודשים, אולי עוד כמה שנים, ואני אנצל, אני אשאר בחיים, אני לא אמור. אתם מה הדבר הכי בעייתי עבור בן אדם? שהוא מאבד תקווה. אני אומר לכם, אדם שמאבד תקווה הוא אבוד. זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם. אתם יכולים להיות בטוחים שאנשים שרוצים להתאבד, ולצערי לא חסרים כאלה, זה אנשים שהגיעו למצב שהם איבדו כל תקווה. מחליטים לשים קץ לחייהם, זהו זה. לא רוצים לחיות, התייאשו לגמרי. מדכא, מייאש, אין, לא רואים שום תקווה. זה אבוד. לנו יש תקווה, תקווה מוצקה ביותר שהישועה שלנו תושלם. אנחנו לא רואים את זה עכשיו. זה עדיין לא המציאות בחיים שלנו. זה הדבר שיקרה בעתיד. תקווה קשורה לעתיד. אנחנו, מי שיש לו את התקווה הזאת ולהבנתי, זה רק מאמינים, מאמינות אמיתיים שרוח הקודש שוכן בקרבם. מי שיש את התקווה הזאת, הביטחון הזה, זה אדם שחי יום יום בסבלנות ומחכה להתגשמות התקווה הזאת. כמה זמן לחכות? כל מה שצריך. אני זוכר, אבא שלי, אתם לא הכרתם אותו, רובכם, גם שהוא אז זקן, מעל גיל 80, הוא כבר כל כך קיווה שישוע יבוא. מאז שהוא נפטר, והוא כבר קרוב ל-30 שנה, כולנו מקווים, אנחנו בטוחים בזה. אנחנו צריכים להיות ברמה כזאת של תקווה וביטחון מלא בישועה שלנו בחיי הנצח, שהתקווה הזאת צריכה להמשיך וללוות אותנו עד מתי? עד יום המוות. ולהאמין שגם אם אלוהים יחליט שאנחנו נמות, הגוף הזה ימות כמובן, התקווה נשארת. אנחנו נקום לתחייה. אני אומר לכם שהתקווה הזאת היא הדבר הכי חשוב בחיים שלנו. מעבר לכל הדברים, יום אחד לקום ולהיות עם ישוע לנצח. אמן.